ערב טוב, אני חושב שהדבר הרלוונטי ביותר שבוע לפני הבחירות זה לחזור לפרשת השבוע. ולכן ביקשתי, למרות האירועים הגדולים שאנחנו בתוכם, יום ירושלים ושבועות, לחזור לסיומו של ויקרא ולתחילת ספר במדבר, ולהתחבר מזה חזרה לפרשיות הממשיות שלנו, פרשיות השבוע והספר. שמו של השיעור, סיני, ההר והמדבר, נראה כאילו מזמין איזו מפה טופוגרפית שתחבר אותנו לעניין, ואני מתכוון רק לדבר ש... לא מספיק נתתי דעתי עליו עד היום, ונדמה לי שהוא המעבר מויקרא, אולי בכלל משלושת הספרים הראשונים, לספר במדבר, שיש בחז"ל מי שראו אותו כשלושה ספרים ולא כספר אחד. עד ויהי בנסוע הארון, הפסוקים של ויהי בנסוע הארון בפני עצמם, ומי ויהי העם כמתאוננים מפרק י"א ועד סוף הספר. והמעבר מההר למדבר הוא בעצם המעבר משלושת הספרים הראשונים לשלושת הספרים הבאים, או לספר במדבר. אני לזה אגיע לאט לאט. ראשית אני רוצה להיכנס לפרשה האחרונה שלא הספקנו לגעת בה בשבוע שעבר. אם ל"ג בעומר נגענו בכל זאת בפרשת אמור ובפרשת קידוש השם של ונקדשתי בתוך בני ישראל, הפעם אני רוצה להשלים קצת את סופה של הפרשה האחרונה בספר ויקרא. בעצם כל הפרשה האחרונה היא כבר אחרי סיום הספר. כי ספר ויקרא שהתחיל בפרשיות הקורבנות, שהן ההמשך הטבעי ביותר לפרשיות המשכן של סוף ספר שמות, והמשיך בפרשיות הכהנים והמגבלות על הצמאים למיניהם, תזריע ומצורע, מלהיכנס למקדש, מלהקריב במצבים מסוימים, והמשיך בענייני הכהנים והכהן הגדול, אני משחזר במהירות, בסדר, בפרשיות אמור, עבר בסוף מקדושת המקום וקדושת המקדש לקדושת המועדים וקדושת השבתות, במובן הרחב של המילה, לא רק בימים ובשבועות, אלא גם בשנים, בשמיטות, ביובלים, ואין אולי מתאים יותר מהפסוק שחותם את פרשת בהר על שבתותי ומקדשי. את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני השם. זאת אולי בעצם החתימה המתאימה. כל הספר עסק בשבתותי ובמקדשי. ואז עוברים לפרשה שלמה, שיש לה כמובן ערך עצמי גדול מאוד, אבל צריך להבין איך היא מתחברת ישירות לספר ויקרא, לפרשת בחוקותיי. היא מתחילה בברכה, אחר כך באריכות רבה הקללה. צריך פעם לתת את הדעת מדוע הקללה ארוכה יותר והברכה קצרה כל כך. זה לא מספיק מרגיעה אותנו העובדה וכל התירוצים האחרים שהברכה מתחילה באלף, באם בחוקותיי, ומסתיימת בתף, זה נחמד מאוד, אבל זה קצר מדי. והכללות מאוד מפורטות. עם 98 כללות, 100 חסר 2, על כל הפרטים ועל כל הצורות. וכשמסתיימת הברכה והכללה, שצריך להבין למה זה מחובר לסוף ספר ויקרא, אני מבין למה זה נמצא בסוף ספר דברים, כסיום לכל התורה כולה, בכניסה לארץ. מה זה עושה דווקא בסוף ספר ויקרא? זה מחייב הבנה. הרי זה לא סיום קבלת המצוות בהר סיני. זה לכאורה סיום של משהו. מה זה עושה פה? זה צריך הבנה. כשמסיימים את פרשת הברכה והכללה, שאני מבין שהיא עושה משהו בסיום ספר, אני צריך להבין מה היא עושה בסיום ויקרא, יש סיומת, מתאימה מאוד לספר ויקרא בכלל, ואחר כך פתאום מופיעה איזה מין פרשה כאילו נספחים שנשכחו. פרשת נדרים וערכים, שבאמת לא נראית שייכת בכלל, בוודאי לא אחרי שחתמנו בחתימה כבר את הכל, ובסופה, למי ששכח, יש עוד פעם את החתימה של ספר ויקרא. כדי להזכיר את מה שאני אומר, נראה רגע את מקור אחד. תחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אני כבר מוכן לומר, ספר ויקרא הוא הספר הטעון ביותר במצוות. ולכן מתאים שמי מתן תורה, כשאתה ממשיך בספר ויקרא, אתה עכשיו עושה סיום של נושא המצוות. וכיוון שהברכה והכללה, זה יכול להסביר מה זה עושה בסוף ויקרא. כיוון שהברכה והכללה הן מותנות בקיומן ואי קיומן של המצוות ובהליכה או אי ההליכה בתורה, אז יכול להיות שיש לזה מקום בסוף ספר הכהנים, בסוף ספר הקורבנות, בסוף פרשת קדושים, שעוסקים לא רק בקורבנות אלא בכל הקדושה של האדם והשראת השכינה. אבל אז באות השאלות ששאלנו מקודם, נראה רגע את הפסוקים. קודם כל הברכה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם, אני לא קורא מקוצר הזמן, סובה, תבועה, ונתתי שלום בארץ, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, אני מדלג, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואז הסיום, והולך אתכם קוממיות, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז ברור שהברכה והכללה מתייחסים למצוות האלה שלמדנו כל הדרך עכשיו, אולי ממתן תורה עד סוף ספר ויקרא, כי באמת מהר סיני התחלנו עם השראת השכינה, עם פרשיות המשכן והקורבנות והקדושה בחיים ובמציאות ובמועדים. עכשיו כשכל זה מסתיים כתוב שלמרות כל הכללה, אם אתם תפרו את בריתי, בסדר? תראו את הפסוק השני, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תנחתו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי, זאת הברית שהתחלנו אותה במתן תורה, זאת הברית שנכנסנו אליה בהר סיני וביררנו אותה דרך כל ספר ויקרא, בכל זאת, אחרי כל הכללות, אם תעשו את זה, תקבלו את אותן 98 כללות שמפורטו, ובכל זאת, גם אם אתם תפרו את הברית שלי איתכם, הפסוקים החותמים, או הפסוק החותם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני השם. זה סיום של כמה פסוקים. ואף גם זאת בי אותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. מדוע? כי לפני הברית שאנחנו קראתנו בהר סיני, שהתפרצה עכשיו לכל פרטיה עד סוף ספר ויקרא, כבר קראתי לכם ברית עם אברהם ויצחק ויעקב. וזה הפסוקים שקדמו, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק אזכור ואף את בריתי אברהם אזכור. נכון? כך סיימנו. מצוין. אז יש נחמה, יש תקווה שתימשך תמיד בפנים בברית הראשונים שקראתי לכם עם אבותיכם. אז בא הסיום, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם ביני, בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זה סיום נפלא לחוקים ולמשפטים ולתורות שהתחלנו לפגוש מהחוקים והמשפטים של יתרו משפטים ועד סוף ויקרא. ומובן גם מה עושה ברכה והכללה בסוף, ברור. אבל עכשיו באה השאלה ששאלנו מקודם, רק להזכיר לנו בפסוקים, שם במקום פתאום מפסיקים, מקור שתיים וההמשך הישיר, וידבר השם אל משה לאמור, מקור שתיים מצד שמאל, זה מופיע פה מצד שמאל בעמוד, אבל זה הפסוק הבא בתורה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, פרק שלם שמתאר משהו שלא נראה בכלל רלוונטי, וכל זאת צריך בסוף לעשות אווירה של סיום. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. כבר אמרת את זה. אמרת את זה יותר מפורט, אלה החוקים והמשפטים והתורות. הרי לא ייתכן שאלה המצוות, הכוונה היא רק מה שלמדנו בפרק הזה. אז א', מה עושה פה הפרק הזה בכלל? בשביל מה הוא? אם הוא חיוני לויקרא, אני עוד לא מבין למה הוא קשור לויקרא דרך אגב. למשל, פרשת נדרים ונזירות נמצאת בפרשת נשא במדבר. שם עוסקים בנזיר. שם תכניס את הנושא של נדר. זה נמצא בסוף פרשת, בסוף ספר במדבר, במטות. שם עוסקים בנושא של נדרים. מה זה מחפש בכלל בויקרא? אבל גם אם זה נמצא בויקרא, אז למה זה מופיע אחרי הסיום, ובסוף כאילו איזה מין תקציר הסיום, כי זה לא כל הסיום הפסוק האחרון, זה פחות מפורט. זה רק אלה המצוות, זה לא אלה החוקים והמשפטים והתורות. בסוף, אחרי זה, איזה מין סיום קצת פחות חזק לכל ספר ויקרא שוב. זה דבר קשה מאוד בסיומו של ספר ויקרא. עד כאן שאלה א'. ולפני שניכנס לפסוקים הפותחים את ספר במדבר, שבהם השאלה הבאה אני רוצה למקד, הערה נוספת. ספר במדבר מתחיל במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בתיאור זמן מדויק. עוד לא היה לנו ספר שהתחיל בתיאור זמן מדויק להוציא את בראשית, שהתחיל בתיאור ההתחלה. אבל לא היה לנו ספר, וגם יהיה לנו אותו רק בדברים, כשמשה רבנו יתאר באיזה חודש הוא עומד בעבר הירדן, לא היה לנו ספר עד עכשיו, לא בשמות ולא בויקרא, שתיאר דיוק של זמן. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן. ספר במדבר מתחיל בתיאור זמן מדויק, ונדמה שהסיבה הראשונה לזה היא שזה הספר הראשון שעל פניו לא נראה כל קשר המשכי, ישיר, בין סוף הסיפור של הספר הקודם לתחילת הסיפור של הספר הנוכחי. אתה לא יכול להיכנס כדי להסביר את זה, למשל, לספר שמות, בלי להבין את סוף ספר בראשית. מה אתה תעשה עם המושגים בכלל של ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, אישו ואיתו באו? אתה רואה סיום. זה חזרה של כמה פסוקים. ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. כלומר, אתה חייב לדעת את הפסוקים החותמים. וכל הפרשה בנויה על, על, על הסיום של ספר בראשית. ספר ויקרא עוד יותר. רק כדי להזכיר, כי שם זה פחות מוכר, זה פחות סיפורי, מקור שלוש. ספר שמות הסתיים בויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ובהעלות הענן יומם וכו'. אז משה לא יכול להיכנס, איפה משה עומד? נחזור רגע לפסוק הזה בעל פה עם עצמנו. איפה משה נמצא? ליד אוהל מועד, אבל מבחוץ. למה הוא לא נכנס? כי הענן מחסה, כי הוא לא יכול. נו, אז צריך לעזור לו. אז מה עושים עכשיו? חזק חזק ונתחזק, נגמר הספר. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לימו. בוא תיכנס. בלי זה אתה לא מבין בכלל מה זה עשה פה. רק עם זה אתה תופס את אותה א' זעירה של ויקרא. ויקר, משה רבינו בכלל לא האמין שמישהו יזכה ויקרא לו פתאום מה הזכות שלו. אבל עכשיו אתה מבין את החיבור של שמות וויקרא. ספר במדבר סיני נראה מתחיל עם תאריך, אירוע חדש, אין קשר. ספר ויקרא לא סיים באיזשהו סיפור, אלא בסיכום המצוות בהר סיני, להוציא את הבעיה שאנחנו העלינו אותה בתור סעיף אחד בבעיות שלנו היום, פרשת ערכים, החותמת, שאנחנו לא מבינים מה היא עושה. אבל גם זה וגם בלי זה, ספר ויקרא סיים את המצוות והחוקים והתורות והמשפטים בהר סיני, ובלי שום קשר מתחיל ספר במדבר לכאורה בדבר לגמרי חדש. זה נראה משונה. האם באמת אין פה איזשהו חיבור שצריך להבין אותו? החזקוני מאיר שם הערה מרתקת, שאנחנו נצטרך לשים אליה לב בהמשך, זה כבר על פי דברי הרשב"ם לפניו, וזה פשט פשוט, אבל אני לא בטוח ששמים אליו לב תמיד, מקור 6 מצד ימין למטה, במדבר סיני, זה הפסוק הפותח, מי שלא זוכר את הפסוק הפותח של הספר הזה, הוא מופיע במקור 4, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, כאן זה לא כמו ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, משה כבר נמצא בתוך האוהל. אז מבחינה מסוימת, אם אתה שואל את עצמך, באיזו מדרגה מתחיל ספר במדבר? גבוהה יותר או פחות מספר ויקרא? תהיה התשובה הרבה יותר. כי בספר ויקרא, משה נמצא מחוץ לאוהל מועד. נכון? והקדוש ברוך הוא קורא לו אל אוהל מועד. ואולי נצטרך לומר במשפט אחד, כל ספר ויקרא זו איזו קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו, מהאוהל אלינו בחוץ, תיכנסו פנימה. ספר במדבר מתחיל במציאות שמשה רבינו נמצא באוהל מועד כבר. לא צריך לקרוא לו. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם, עוד מעט תחזור לפסוקים האלה. מאיר החזקוני, ושוב על פי הערת ראשונים קדומים, במדבר סיני מקור 6, ובאיזה מקום בו? באוהל מועד. זה הסבר פשוט בפסוק. וידבר השם אל משה במדבר סיני, איפה? באוהל מועד. אבל קודם שהוקם המשכן, היה הדיבור מהר סיני. עכשיו הערה פשוטה ומדויקת לאורך כל המקרא. שהרי מיום שניתנו עשרת הדיברות לא נסתלקה שכינה ממנו עד לאחר שהוקם המשכן. אני רוצה לעשות שנייה סדר. מהו תאריך הפתיחה של ספר במדבר? ראש חודש אייר. נכון? אחד לחודש השני בשנה השנית. מתי מוקם המשכן? ראש חודש ניסן של השנה השנית. עשרת הדיברות ניתנים בסיוון, בחודש השלישי, בשנה הראשונה. נכון? מזמן עשרת הדיברות ועד ראש חודש ניסן, כמעט 10 חודשים, אנחנו פוגשים את התורה עד סוף ויקרא. לא תמצאו אפילו לא פעם אחת עד סוף ספר ויקרא דיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה במדבר סיני. ומי ספר במדבר פסוק א' פרק א' לא נמצא עד סוף התורה דיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה בהר סיני. מעכשיו הוקם המשכן ומרכז הכובד עובר מהר סיני אל המשכן. והדיבור שהיה בהר סיני עד עכשיו עובר עכשיו למדבר סיני לאוהל מועד. אז אם נשים לב לפסוק החותמת ויקרא והפותח את במדבר, נשים לב לתופעה מעניינת. אני קורא את הפסוק האחרון במקור 3, סליחה, במקור 2, זה הפסוק החותמת ויקרא, אלה המצוות, אני עוזב עכשיו את השאלה מה עושה פרשת ערכים, בסדר? ולא נוגע בחוקותיי, נגיע לזה עוד מעט. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל, איפה? בהר סיני. אבל מעכשיו מקור 4 פסוק א' בפרק הבא, וידבר השם אל משה במדבר סיני. אגב, פעם אחת בלבד יופיע מספר במדבר ואילך הר סיני, אבל הוא יופיע בדבר שאנחנו מכירים אותו הרבה בראש חודש. ככה לא הייתי מזכיר מהפרטים, אבל יתפסו את זה בראש חודש, אז יגידו שזה לא נכון מה שאמרתי. אז שם כתוב, עולת תמיד, העשויה בהר סיני. מה פשט? אני מצווה אתכם בפרשת פנחס, בפרשת הקורבנות, לעשות עולת תמיד, כמו שעשיתם כשהיינו בהר סיני. כך אומר מיד רשי הרמה כולם. כמו שהיה בהר סיני. מה? אז לא משנה. ספורנו אומר בלי נסחים. ורשי אומר כמו שהיה בשבעת ימי המילואים לפני שהוא קם המשכן. לא חשוב מה. אבל עולה תמיד העשויה בהר סיני בעצם המשמעות היא מעכשיו תעשו עולה תמיד של מדבר סיני. ואת העולה הזאת של ראש חודש תעשו כמו שלמדנו עד המקום שעוד היינו בהר סיני. אבל תם פרק הר סיני בראש חודש ניסן שנה שנייה במדבר, ועכשיו מתחיל פרק מדבר סיני באוהל מועד. בפרק הראשון של הר סיני היה קטם שחור אחד גדול מאוד בשם חטא העגל, ובפרק השני של מדבר סיני יהיה קטם שחור אחד גדול מאוד אחר של חטא המרגלים. יהיו עוד, אבל אנחנו נתמקד בהם עוד מעט. אז עוד בלי להבין את ההבדלים, אני תופס שכשבני ישראל היו לפני שמוקם המשכן, אז הם נמצאים למרגלות ההר, הם ניסו פעם אחת לעלות ולא הצליחו, וביקשו ממשה דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמור. ומשה רבינו נמצא בתוך הענן למעלה, נכון? אנחנו רואים את הציור? הוא נמצא בתוך הענן, ויש הר סיני. זו מדרגה גבוהה מאוד, אבל הם רחוקים. הם במרגלות. מרגע שמוקם המשכן, אחרי אותם 10 חודשים, שבהם יש מהפכות עצומות, עולים להר, חטא העגל, שבירת הלוחות, עוד פעם עלייה להר, משה נוטה את האוהל מחוץ למחנה, בצלאל בונה את המשכן, כל הדברים האלה מתרחשים בין חודש סיוון לראש חודש ניסן. ואז מרגע זה ואילך הולכים עם המשכן 4 דגלים, כמו מרכבה לשכינה, אנחנו נראה עוד מעט את הביטוי, המשכן באמצע, לא בהר גבוה, וכולם רואים את משה לא הולך הרחק מן המחנה אל האוהל כמו שהיה ב10 חודשים הראשונים, אלא משה נמצא במדבר סיני כמו כולם, אבל באוהל מועד, לא בחוץ. ועכשיו הדיבור הוא לא בהר למעלה עם הענן והערפל, אלא במשכן שכולנו הולכים איתו, והוא מלווה אותנו ואנחנו אותו. עכשיו להערה האחרונה לפני שניכנס למכלול. המשמעות של מה שאמרנו עד עכשיו, זה שהמעבר מויקרא לבמדבר הוא מאוד משמעותי, וצריך לתת אליו את הדעת. עוברים מהר למדבר. כל ספר במדבר, הערה אחרונה, נקרא בפי חז"ל חומש הפקודים. מפני שהם ראו כנקודה מאפיינת מרכזית בספר את המפקדים שעושים לעם ישראל במדבר. למה מפקדים ולא מפקד? כי ישנם שניים. יש את המפקד הראשון אצלנו בפרשה מיד בתחילתה, הוא את ראש כל הדת בני ישראל. יש את המפקד השני בפרק כ"ו בפרשת פנחס, שהוא כבר של דור באי הארץ. לפני הנחלות, שיוצאים למלחמה האחרונה שם ממדיין, ולפני הנחלות, לפני חלוקת הארץ, שם יש את המפקד האחרון. שני המפקדים האלה של חומש הפקודים יוצרים את השם חומש הפקודים. זה היה כבר הנציב בספרו העמק דבר על התורה פעם הזכרנו אותו בהקשר אחר, את ההקדמה לספר במדבר, בכלל הקדמות הנציב לחומשים הן יסודיות מאוד, עסקנו פעם בהקדמה הידועה לספר בראשית, על אבותינו הישרים, והקדמה על ספר השני של שמות, כך יש לו הקדמה גדולה לבמדבר, בכלל דבר מעניין, הקדמות הפרשנים לחומשים, סוגיה בפני עצמה, ניסיון לראות את החומש כולו ביחד. בהקדמה שלו לספר במדבר, הנציב שואל שאלה פרשנית פשוטה. יש דברים כל כך מהותיים, כל כך קרדינליים בספר במדבר. לקרוא לכל הספר על שם הפרטים הטכניים של שני המפקדים, שהיו בתחילת 40 השנה, בשנה השנייה, ובסוף 40 השנה, זה שם מאוד טכני. ספר שמות קוראים ספר הגלות והגאולה. ספר בראשית, הבריאה. בראשית, תורת כהנים, משנה תורה. כל ספר במדבר הגדול לקחת ושאלתי אותך מה היה, ואתה אומר, היה מפקד. ומה עשיתם? חוזר מהצבא. עשינו מפקד. כמה? שניים. מאוד משונה. זה הספר של מטוב הוא עליך יעקב. זה הספר של חטא המרגלים. אני רוצה כדי לנסות להבין את זה, להעיר הערה אחרונה ששייכת למעבר מויקרא לבמדבר, שבנויה על ניסיון להשוות את פתיחת המפקד הראשון לפתיחת המפקד האחרון. וזה מקורות 4 ו-5 שלפנים. מקור 4 זה שני הפסוקים הפותחים את במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. פסוק מאוד מפורט. אגב, פסוק שכבר לא משתמש במניין לבריאת העולם, אלא המניין הולך לפי מה? לפי יציאת מצרים. מה הוא מבקש? לכאורה בקשה טכנית, אבל אני רוצה שנראה את הפירוטים שלה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אגב, אל מי הוא פונה? פסוק א', אל משה. ומה הוא מבקש? שאו. למה לא שא? שאו את ראש כל הדת, והתשובה על זה נמצאת בפסוקים הבאים, מיד אני אומר אותם. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שימות, כל זכר לגולגלותם. בהמשך כתוב, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. נוסח מאוד משונה. וידבר השם אל משה, שאו. מי? חכה לסוף המשפט. אתה ואהרון. יש פירוט רב מאוד. בוא נעשה השוואה פשוטה. כמו שצריכים לעשות כשלומדים פסוקים מקבילים. בין הפסוק הזה למפקד הבא במקור 5 בפרק הבא. והיא אחרי המגיפה, מדיין, בסדר? בנות מואב. ויומר השם אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור. אהרון כבר מת. עכשיו פונים לכהן הגדול הבא, לאלעזר. אז מי עושים את המפקד גם הפעם? משה ואלעזר בן אהרון. אבל פונים אל שניהם ביחד. אבל עכשיו העיקר. שאו את ראש כל הדת בני ישראל, נכון הפתיחה היא אותו דבר? שאו את ראש כל הדת בני ישראל, ועכשיו בואו נשים טוב לב, מה חסר פה? מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצאי צבא בישראל. זה כל הפסוקים. מה לא מופיע? מה אם למשפחותם? מה אם במספר שימות? מה אם כל זכר לגולגל אותם? בכלל, זה לא מפקד יחיד שיש פה. אין אף מפקד אחר, לא בכתיסה, לא בפקודי, אפילו לא במפקד שעושה דוד המלך. אין אף מפקד עם כזה פירוט שיש בתחילת ספר במדבר. אנחנו מבינים את המושג במספר שימות, ומספר שימות פירושו, אתם מונים את כל עם ישראל בשימות אחד-אחד. כלומר, אני לא רוצה לדעת רק מספרים, אני רוצה לדעת שימות. במספר שימות, אין את זה בשום מקום אחר. מה לא מספיק בלבית אבותם? מה זה למשפחותם לבית אבותם? מה צריך במפקד הראשון שאין במפקד השני? אז כנראה שבפסוק הפרוזאי הזה המשעמם, אם סתם מתחילים עכשיו ספירה, ובואו נגיע לפרק ב' כי שם מתחילים הדברים המעניינים, כנראה שהפסוק הזה מנסה לברר שחומש הפקודים הוא החומש שבו עובר עם ישראל ממצב מפקד א', שצריך להבין אותו, למצב מפקד ב'. והמעבר משני המפקדים הוא סיכומו של כל ספר במדבר. כמו שהגלות והגאולה מסכם את ספר שמות, כך המעבר ממפקד א' למפקד ב'. על השינויים הטכניים שבין המפקדים נראים טכניים, מסכם בעצם את כל המהלך של עם ישראל במדבר סיני. רבי עובדיה ספורנו נוגע בדבר הזה מיד בתחילת ספר במדבר. מקור 7, בתחתית העמוד משמאל, וזה אני רוצה להתחיל, רק אחרי שנבין את הדברים של תחילת ספר במדבר, אני רוצה לחזור ולסיים במה שבו פתחנו, בפרשת בחוקותיי, על כל המשונה שלה. ונדמה לי שכשנעמיק, פרשת בחוקותיי, שהיא כבר כאילו קצת באה מחוץ לספר ויקרא, עם פרשת ערכין הכל כך לא שייכת לכאורה, ופרשת במדבר מחוברות כל כך, ומבטאות איזשהו רעיון אחד גדול, שמגיע לשיא עד סוף פרשת במדבר, אולי עד ויהי בנסוע הארון, ומתחיל לרדת עד למפקד השני שיופיע בסוף ספר במדבר. כדי להסביר את זה, אני רוצה להתחיל את הדברים על פי הסדר, ספורנו, מקור 7. שאו את ראש. שוב, היסטורית אנחנו נמצאים מתי? ראש חודש אייר, שנה שנייה. חטא העגל כבר מאחורים. אבל חטא המרגלים עוד לא היה. אנחנו יודעים על פי המסורת שחטא המרגלים נמצא בתשעה באב. אז מסודרים עם התאריכים. אנחנו עכשיו בראש חודש אייר. חטא המרגלים עדיין לא קרה. אגב, מאוד מעניין לשאול, חטא מרגלים, עם ישראל רוצה לשלוח מרגלים. לא נכנס עכשיו לבעיה, אנחנו ניכנס אליה עוד מעט. עם ישראל רוצה לשלוח מרגלים. בסדר. מתי ביסרו לו שהוא הולך להיכנס לארץ? לא עכשיו אמרו לו. משה רבינו מקבל ציווי שלח לך. בספר דברים, בתחילת הספר, מתאר משה רבינו שמה שהיה בעצם היה שאתם באתם אליי ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. למה בעצם עם ישראל מבקש לשלוח מרגלים? כי הוא רוצה לתור את הארץ, לבדוק. מתי הודיעו לו שהוא הולך להיכנס לארץ? שהוא היה בהר סיני. נכון? בספר שמות. למה אז הוא לא ביקש את זה? למה הוא לא מבקש מרגלים כשהוא נמצא בהר חורב, בהר סיני? מה קרה פתאום בחודש אב? שוב, אני רוצה להבין את הזמנים. הרי אם הוא שמע את העניין של כניסה לארץ ורוצה לשלוח מרגלים להיכנס לארץ, אז ההיגיון היה שיבקש את זה מיד בהתחלה, אין בעיה, אם הבקשה היא טובה, שיבקש. מה קרה בעצם באיזשהו שלב אחרי הקמת המשכן, באיזשהו שלב מסוים במדבר, זה לא טוב שביקשו מרגלים. אז למה פתאום, מה המצב שגרם לזה? זה כן טוב, אז למה לא ביקשו את זה בהר סיני? התורה לא מספרת כלום, היא פתאום רק מספרת שיש פרשה של מרגלים. אבל היא לא מתארת לנו מה קודם לזה, מה מוביל לזה. וזה משמעותי מאוד פרשת המרגלים. פרשת המרגלים אומרת, כל ההיסטוריה משתנה, כל הדור הזה מת. ולארץ ייכנס הדור הבא, זולתי יהושע וכלב, הם יראו. אז מה קרה? צפון אומר כך, שאו את ראש, לסדרם שיכנסו לארץ מיד. כי אנחנו לפני חטא המרגלים. אז מה הוא מבקש? תתארגנו לפי דגלים, כי הולכים פנימה לארץ. לא יוצאים עכשיו לטיול 40 שנה עם אהרון. איש על דגלו בלתי מלחמה. אלא שיפנו האומות מפניהם כמו שעשו קצתם. אתם תלכו, והאומות שיהיו בדרך יפנו את מקומם, ואף אחד לא יריב איתכם, כי העסק הולך בשלום עכשיו. עוד לא היה חטא המרגלים באמצע. כמו שהעיד ואומרו פסוק בישעיה, כי עזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל. ישעיהו מתאר איזה שני עמים, שהוא קורא להם חורש ואמיר, שעזבו את מקומה מפני בני ישראל. וספורמו אומר, אני לא יודע למה הוא מתכוון, אבל אולי היו משפחות מהגרגשי, שעליו אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שעמדו פינה מאליו. עכשיו אנחנו מגיעים. ובקלקול המרגלים, הוסיפו השבע אומות להרע 40 שנה, אלו שבעת העממים, והוא צריך לאחר עמם. אז בעצם, כל הפרשה, שאו את ראש, אולי לא שמים לב לזה, בנויה במגמה של כניסה בראש חץ רגוע לחלוטין לארץ ישראל, מיד. הולכים עכשיו, כשאנחנו קוראים במדבר, אנחנו רואים עכשיו את התיאור של 40 השנים הקרובות. זה עוד לא. זה ראש חודש אייר. הולכים עכשיו לארץ מיידית. עכשיו אומר הספורנו, כיוון שזאת הייתה הרמה של העם, היא גבוהה הרבה יותר ממה שהיה בויקרא. זוכרים? לא קוראים למשה והוא מחוץ לאוהל מועד. במדבר סיני באוהל מועד. עכשיו פונים אל העם הזה וצריכים לספור אותו איך? במניין. זה תמיד. אבל במדרגה הגבוהה של העם הזה זה לא רק מניין, זה גם במספר שמות. כל אחד מ-60 הריבוע האלה נקרא בשם הפרטי שלו. אומר הספורנו במספר שמות, כי היה אז כל אחד, אלה שורות מאוד חשובות, כדאי לראות אותה. כי היה אז כל אחד מאותו הדור נחשב בשמו המורה על צורתו האישית. לכל אדם יש שם, לא רק דגל ראובן, דגל שמעון, דגל אפרים, אלא ראובן ושמעון ולוי ומשה ואהרון ויששכר, וכל אחד ואחד בשם הפרטי שלו, שנחשב בשמו המורה על צורתו האישית. אני מיד אסביר את המושג. צורתו האישית פירושו, יש את האני, שהוא האני היחסי. אני גבוה. זאת אומרת, זה השוני ביני לבינך. ויש את האני שלא נובע ממה שאתה לא. אני רובן. מה זה? אמא שלי יודע. אבא שלי יודע. אני לא תמיד. יש משה משה. ויאמר הנני. ויש תואר חזק. גיבור. מה מה שקורה בספר במדבר בתחילתו בעם ישראל כשהמשכן נמצא באמצע ויש מדבר סיני באוהל מועד, ושמופיעה בפעם היחידה בעצם המציאות הזאת של עם שהולך במניין וכל אחד יודע לאן הוא שייך באופן יחסי, כלומר אני מראובן ולא מאפרים, וצבע הדגל שלי הוא X, ומספר האנשים הוא X, והכל בנוי על זה שלי קוראים Y, X, B. יש לי שם פרטי. כמו אומר הספורנו, על דרך ואידעך בשם. מה שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל הוא הודיעני נא את דרכך ואידעך בשם. אני רוצה לדעת איך פונים אליך ריבונו של עולם בשם פרטי, תלמד אותי את השם. ומה שקרה במדבר סיני באוהל מועד אחרי שכבר לא היה משה רבינו בחוץ וצריך לקרוא לו, כבר קראו לו ויקרא אל משה, עכשיו מגיע עם ישראל למדרגה שכל אחד יש לו את שמו המעיד בלשון הספורנו על צורתו האישית, לא על צורתו הציבורית, הוא הימני השמאלי הגבוה הנמוך, אלא על צורתו האישית, הוא. ולא כן קרה ממשיך הספורנו לדור באי הארץ, 40 שנה אחר כך, 39 שנים אחר כך, ולכן לא נמנו במספר שימות. לכן במקור 5 שקראנו מקודם מופיע רק שאו את ראש כל הדת בני ישראל לבית אבותם. ובאמת זה חשוב, כל אחד יודע לאן הוא שייך. למה זה חשוב? כי מה הולכים לעשות עכשיו עם המפקד בפרשת פנחס? את הנחלה, את חלוקת הארץ. אתה צריך לדעת לאיזה שבט אתה שייך. אבל זה כבר טכני. ובכן לא נמנו במספר שמות. ולא נזכרו השמות זולתי ראשי המשפחות ומספר האישים. בני גד כך וכך. ואם זה הודיע שהייתה הכוונה, מה הוא רצה להודיע ברעיון הזה של פסוק א' וב' בפרק ראשון בספר במדבר? שהייתה הכוונה שאותם האישים בעצמם יחיו וירשו הארץ ולא ייפקד מהם איש. אתם תגיעו עוד מעט, אומרת התורה, לספר במדבר להמשך לחטא המרגלים. נגיע עוד מעט למציאות שכבר אין במספר שימות. אבל דעו שהיה פעם זמן שבו הלכנו כולנו אחרי חטא העגל, עוד לפני חטא המרגלים שנצטרך להבין אותו עוד רגע, לבית אבותינו במספר שמות. והמשכן באמצע, ומדברים באוהל מועד, וזאת הייתה המדרגה. הנציב אגב מסביר למה לא מופיע פה למשפחותם, וכן מופיע למשפחותם במדבר. נכון, במקור 4 ראינו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות. ובפנחס כתוב רק לבית אבותם. אז במספר שמות הסברנו. ומיד נגיע לנושא הזה של השמות. אבל מה זה למשפחותם? אומר הנציב פשוט. בפרשת פנחס בכלל לא ראינו שמקפידים שנציגו של כל שבט הוא יהיה אחד מאלה הראשים. לא ראינו שם שמות של נציג כל שבט. כתוב למשפחת החנוכי כך, למשפחת הישבי, למשפחת הבריא. בפרשת במדבר כתוב מי הם הנשיאים מטעמו של כל שבט. לשמעון שלומיאל בן צורי שדאי, לזבולון אליאב בן חילון, לגד אליסף בן דאואל. כלומר, כל שבט מיוצג שבטית לבית אבותיו ובמספר שלו. מה רעיון השימות הזה שמתרחש בתחילת ספר במדבר ולא מתרחש אחר כך אחרי חטא המרגלים? כדי להבין את זה, לעניות דעתי צריך לחזור לפרשת בחוקותיי שבה פתחנו, כי שם מופיע רעיון השימות בצורה העמוקה שלו. אבל לפני שניכנס לשם, אני רוצה לראות את דברי הנציב על פרשת המרגלים. מקור 8. הנציב מדבר, מה רוצים בכלל בני ישראל בשליחת המרגלים? ואז הוא אומר עוד דבר, עוד יש לשום לב, מה ראו ישראל בכאן לזה ולא בהיותם בחורב? שאלנו את זה מקודם בעל פה. למה רק עכשיו פתאום, לא יודע מתי, באיזשהו שלב אחרי ראש חודש אייר, אחרי שהעם מתעוננים והאספסוף מתאווה תאווה והם כל אשר בקרבו והדגה וכל הפרשה שבעלותך, שם באיזשהו שלב פתאום יש להם איזשהו סיפור, איזושהי בעיה, והם רוצים לשלוח מרגל. מה קרה? אלא כך העניין. עכשיו דבר יסודי מאוד. בוודאי לפי הליכות עולם הטבע, היה השילוח נחוץ לראות איך ובאיזה צד לכבוש הארץ. אין דבר יותר הגיוני. אומרים לכם שהולכים להיכנס לארץ, הדבר הכי טבעי זה להגיד, אנחנו מיד נכנסים, רק אנחנו רוצים לשלוח לשם צוות תחנה, כדי שיכיר את העסק. וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל, וכמבואר בלשון של ישראל, שאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהן. הרי לא ביקשו לדעת, הטובה היא עם רעה. היש בעץ עם עין. זה רק משה רבינו אומר בפרשת שלח לך. אבל בפרשת דברים, כשמשה רבינו מתאר מה העם ביקש, אז הוא מתאר שהם ביקשו לדעת את הדרך ואת הערים. 100% מבחינה טבעית זה בסדר גמור. בעוד כמה דברים, אם ראוי להיכנס לארץ ישראל או לא, לא יסתפקו בזה עדיין כלל. רק לדעת איך יכבשו. זה מה שהם רצו. וזה ודאי ראוי ומוכרח. אם, עכשיו לעיקר, הכיבוש הוא בדרך הטבע. אבל אם הוא למעלה מן הטבע, כאשר הלכו עד הנה במדבר, עד ויהי בנסוע, זאת חלוקת הספרים. אין מקום לשליחות כלל. שאין דבר חוצץ בפני תפארת וזו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא מוליך אתכם במידת התפארת הזאת שמתאר הנציב, הוא מוריד את המן ומעלה את הסלב ומעלה את הבאר, הוא אומר לכם עכשיו באותה מידה גם תיכנסו לארץ. עכשיו העניין. והנה בעומדם בחורב ובתחילת נסיעתם, היה באמת בדעתם להיכנס בזה האופן לארץ ישראל? הרי כשהם היו בהר סיני, מה היה הדבר הראשון שהם ביקשו? משה רבינו, אנחנו בכלל לא רוצים שאתה תלך לענן, אנחנו יכולים להיות מספיק אלוקיים, אנחנו ניכנס לבד לענן. גם את התיווך שלך לא רוצים. תן לנו. ראו שלא עומדים עד כדי כך, בסדר, אבל עדיין נמצאים במצב רוחני גדול. ואין צריך לשליחות כלל, לכן לא ביקשו כשהיו בהר סיני שליחים. אבל בהליכה של שלוש המסעות הללו, הם כבר הלכו כמה מסעות בפרשת בעלותך. ויסעו. ראו והתבוננו כי קשה עליהם לעמוד בזה האופן. למה? לכאורה למעלה מהטבע זה מצוין, וכאן ההסבר. באשר על פי גילוי שכינה שבקרבם, כל מה שהם מדברים שלא כהוגן הוא באוזני השם, כמו שמדברים בפלטין של מלך. ותכף ומיד בא מלאכי מוות ומשקלת. אי אפשר לחיות כך. והיה העם כמתעוננים, רע באוזני השם. מה, היינו בבית כנסת ששמעת? הרי דיברנו בינינו באוהל. זה מאוד נחמד שנמצאים במדרגה של במדבר סיני, באוהל מועד, לא בחוץ. אבל אז בכל מקום שאתה נמצא, אתה במשכן. אנחנו מבינים את המתח של ללכת בתוך משכן? להקיף דגלים, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם מיד. והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, אז מיד יש פעולה. נכון, המציאות של למעלה מן הטבע היא נפלאה, אבל היא מחייבת אותך להגיע למדרגה שאתה כל הזמן חי בפלטין של מלך. והתחושה שכל הזמן אני חי בפלטין של מלך, יש בה עוצמה אדירה, אבל יש בה גם פחד עצום. אז כשהיו בהר סיני, ביקשו את זה. כשהתחילו ללכת עם זה במדבר וראו את המחיר, אמרו, עכשיו אנחנו מבקשים, אם אפשר, מקום קצת יותר רחוק באולם. אנחנו רוצים להיות, אבל לא ממש בפלטין של מלך. כשהיו בגן עדן לפני החטא, אז היו ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, והכל היה בסדר. אבל אחרי החטא, ביקשו שיהיה הבדל בין בית הכנסת לבין המקום עם העץ. ובשביל זה, ריבונו של עולם, אני מוכן להתחייב שלבית כנסת אני אבוא רק עם חליפה. אני אתלבש. אבל למה בעצם אי אפשר להישאר באותה מדרגה שתהיה גם פה בלי החליפה הזאת? ממשיך הנציב עוד שתי שורות. באשר על פי גילוי שכינה שבקרבם כל כך השכינה גלויה, כל מה שמדברים שלא כהוגן הוא באוזני השם, כמו שמדברים בפלטין של מלך. ותכף ומיד בא מלאכי מוות ומשקלה. ואינם יכולים לעמוד בזהירות יתירה כזו, ולא מצאו עצמם מוכשרים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על כן בחרו לעמוד בחוץ, והשכינה תהיה בקרבם, במידת המלכות, כך ממשיך שם הנציב. בעצם יש בזה בקשה עמוקה מאוד, ומשה רבינו מבין את הבקשה, זה ניתוח מאוד עמוק. בעצם משה רבנו רואה בבקשה של המרגלים משהו מהמסקנה של עם ישראל אחרי הר סיני. ההליכה בלי מרגלים, כלומר ההליכה מעל הטבע, להמשיך כך, אנחנו לא נהיה מסוגלים. אנחנו הולכים כמו מרכבה לשכינה. דגל מחנה ראובן, דגל מחנה אפרים. כל אחד מאיתנו באיזושהי צורה שכן של המשכן, בצלע. מצד זה, מצד זה, מצד זה, מצד זה. אנחנו לא יכולים להמשיך כך. המציאות הזאת היא מציאות כל כך קשה, כל כך עמוקה, שאחרי כמה מסעות עוברים לפרשת המרגלים. מפרשת המרגלים עוברים למציאות שבה יש אוהל מועד, אבל אני מבקש לעמוד בחוץ. עברית אחרת, כל התורה כולה היא ההליכה של האדם עד לפתח אוהל מועד. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לו, וכשהוא נכנס לאוהל מועד, והוא הולך שם קצת, מגיע הרגע שבו הוא מבקש, אם אפשר כבר לצאת קצת. וזה כל המהלך. אני רוצה להיכנס, אני מחכה בחוץ, אבל אני לא יכול כל הזמן להיות בפנים. פרשת בחוקותיי, אם נחזור אליה, עוסקת בדיוק בסוגיה הזאת. מה יקרה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם? אז מה יקרה? אז יהיה גשם ויהיה שובע ותהיה תבועה, וישבתי חיה רעה מן הארץ, הכל יהיה בסדר. נו, ואז מה יקרה? בסדר, אז יהיה סובה. מה עושים עם הסובה? ואז מה יהיה אם נחזור למקור אחד? ונתתי משכני בתוככם. זו הפעם הראשונה שלא כתוב, ועשיתם לי מקדש. אלא ונתתי משכני בתוככם. והתהלכתי בתוככם. אין את זה אף פעם נוספת במקרא, חוץ מפעם אחת. השם מתהלך בגן לרוח היום. נכון, שם לפני החטא זה היה נכון. אומר הספורנו, כל פרשת בחוקותיי באה לדבר על זה שאם בחוקותיי תלכו, כלומר החוק ואתם יהיו דבר טבעי, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ותגיעו למצב שזה נורמלי לכם וטוב לכם, אז נגיע למצב שנתתי משכני בתוככם, אתם בעצמכם תהיו המשכן שלי. לא כמו שהיה בבית הראשון ובבית השני, שבשלב מסוים הגעתם לאיזו עוצמה אדירה, אבל בשלב אחר אמרתם, היכל השם, היכל השם המה, ונשארתם רחוק. כל המהלך בתורה הוא החיפוש, האם ניתן יהיה כמה יותר מהר להגיע למצב האידיאלי שהאדם חוזר בו לגן העדן. ומה הוא עושה שם? שם הוא הולך בפלטין של מלך. ונגמר העולם הכפול, החצוי, של בית הכנסת ומחוץ לבית הכנסת. מתי נגיע למציאות הזאת שההולכים בחוקותיו ושומרים את מצוותיו מוטרדים מהבעיות החקלאיות של הגשם והסובה והתבועה בדיוק כמו מהבעיות הערכיות של המשכן וההתהלכתי בתוככם? כשהמציאות הזאת הולכת ביחד, הכל פילי פלוט. מה יקרה אם בחוקותיי תמאסו? יקרה דבר פשוט. גלות. זה לא יהיה טבעי. כמו שקרה בגן עדן כשמאסתם בחוקותיי. עשיתי גלות. ומה יהיה בגלות? כל ערב תחכה לבוקר ובבוקר לערב. כי לא נלך ביחד. אז מה יהיה שם? אתם תלכו איתי קרי, ואני אלך איתכם בחמת קרי. כל הקשר שלנו יהיה מקרי. לא בעצם. לא כל הזמן יחד. לא כל הזמן נמצאים בפלטין של מלך. בין 2-4 נמצאים בבית כנסת. זה מקרה. זה לא בעצם. ואם באלה לא תשמעו לי ועוד פעם תלכו איתי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. עד שבסוף תבינו שהברית בינינו היא חזקה יותר מהמקרים האלה באמצע. אם הברית הזאת לא תעבוד, אז יש מנוע נוסף, יש ברית ראשונים שהוא עובד כל הזמן, גם אם המנוע הזה לא עובד. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר ציווה השם את בני ישראל ביד משה בהר סיני. אז הרעיון הוא עצום, ואז פתאום באה הפרשה בסוף בחוקותיי ואומרת דבר פילי פלאות. אתה אומר בן אדם נהדר, הרעיון הוא נפלא, כשנגיע לגן עדן זה יהיה פילי פלאים. עד אז יש נפקמין על השיעור. אפשר לעשות עם זה משהו או שזה וורט על גן עדן? עכשיו בוא נמשיך. כסף בערכך. אתה יכול בן אדם כאן במציאות, באמירה אחת, להגדיר משהו כקודש, והוא הופך את זה לקודש.
אם רק תחזור למציאות של גן עדן כאן. מה היה בגן עדן? כל אשר יקרא לו האדם בשמו, הוא שמו. וכל מה שאתה קורא לו בשמו, הוא שמו, זה הפשט של במספר שימות של פרשת במדבר. כשאני יודע מה שמי, ואני יודע לתת שימות לכל הבריאה, הרי שאני קורא לכל דבר במהות שלו, ולא בהתייחסות הטכנית הפונקציונלית שלו, ביחס למה שהוא משרת אותי כרגע. עבודת פרך, שמעביד פרעה את בני ישראל, מוגדרת בחז"ל, שהיו האנשים עושים עבודת נשים, והנשים עבודת אנשים. כי האנטי גאולה שיכולה להיות, השיעבוד הגדול ביותר, הוא לא שאני עובד קשה, אלא שאני עושה את מה שמתאים לו לי. יכול להיות שהעבודה יותר קלה, אבל זה בכלל לא משנה. זה לא אני. אז למה אתה עושה לי לעשות את זה? כי אני רוצה להסביר לכם, אני פרעה, שאתה משמש פונקציה שאמורה לשרת אותי. לא האתה במרכז, אלא המדינה במרכז. פרעה במרכז. אני במרכז, ואתה משרת אותי לפי מה שאני זקוק לו. וכיוון שאתה משרת אותי לפי מה שאני זקוק לו, הדרך הטובה ביותר שאני יכול לשעבד אותך, זה לתת את עבודת האנשים לנשים והנשים לאנשים. גם אם פונקציונלית יכול להיות שהיית מרוויח יותר אורגות מאורגים ויותר, לא יודע מה, בגברים מאנשים. זה לא משנה בכלל. אני צריך לשבור את הרעיון שאתה קובע מה מתאים לך ולקבוע את הרעיון שאתה משרת אותי. אין שימות, יש מספרים. אין בכלל דבר כזה שמות. מה זה שמות? לכל אחד יש מספר, כתוב. זה השיעבוד. עסקנו בשבוע שעבר ברבי שמעון בר יוחאי. הזמן קצר, אני לא אקרא את הדברים מהרמב"ן בפנים, אבל רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה נחלקים מה פירוש והשבתי חיה רעה מן הארץ. פעם הזכרנו את זה. רבי יהודה אומר, מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? זה פשוט. והשבתי חיה רעה מן הארץ זה כיוון שיהיה סובה, ותהיה כלכלה טובה, ואכלתם לחמכם לסובה, ועץ השדה ייתן פריו, ויהיה שלום בארץ. נו, אז כשהעיר נמצאת במצב כלכלי טוב, החיות הרעות לא נכנסות לשם. והן יהיו רחוקות ביער. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה פתאום? זה שבחו של הקדוש ברוך הוא. שבחו של הקדוש ברוך הוא לא שאני אשבית את החיה הרעה והיא לא תבוא לארץ, אלא שאני אשבית את רעת החיה. מי בכלל אמר לך שהנמר הוא רע? אני אגיד לך מי אמר לך. בגן עדן, לפני החטא, הנתונים של בריאת העולם היו הנתונים הבאים. גם בני האדם וגם החיות קיבלו את תפריט האוכל הבא. החיות קיבלו את התפריט, את כל ירק עשב נתתי לכם לאוכלה. ובני האדם המשוכללים יותר קיבלו תפריט פירות. מכל עץ הגן אכול תאכל. אף אחד לא קיבל בתפריט חיה אחרת. כל הרעיון הפילוסופי של הלוויתן ושהדגים הגדולים אוכלים את הדגים הקטנים, ושהגדול צריך לאכול את הקטן, זה כבר זכויות יוצרים של אחרי החטא. בעקבות החטא קרה משהו חדש. בעקבות החטא האדם פתאום נפל. ואז מה היה העונש? ואיבה אשית בינך ובין זרעה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כי ישנן שתי דרכים שאני יכול לבטא את אישיותי. האחת זה להיות אני, ואם זה לא הולך זה לדרוס אותך. אם מעמיקים קצת יותר, אז מי שבעצם אשם בזה שהנחש רוצה להקיש את האדם והאדם רוצה להרוג את הנחש, זה כבר האדם עצמו. כי כשפונה הקדוש ברוך הוא אל האיש ושואל אותו למה הוא אכל, בפעם הראשונה הוא עושה את הדבר הבא, הוא עונה האישה. מה זה האישה? אתה זוכר את המושג הזה? אתה קראת לכך. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו ככה. זה שם שלך. אבל מרגע זה ואילך, אין לך שם בלי שם. כי כדי להישרד, אני צריך לטרוף אותך. ואז פונה הקדוש ברוך הוא אל האישה ושואל אותה למה את עשית את זה, והיא אומרת הנחש. ואז בדור המבול, כשכולם כבר הורגים את כולם, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אפשר לאכול בעלי חיים. מסביר הרב קוק בחזון הצמחונות נפלא, למה אפשר לאכול בעלי חיים? כי את תכונת הרציחה הזאת תתעלו על זה ולא על בני אדם. הוא כותב בחזון הצמחונות 50 שנה לפני השואה, שחברה שלא תדע לתעל את תכונת הרציחה על בעלי חיים תקים קינים גדולים לצער בעלי חיים ותעשה את זה בבני אדם. אבל זה כבר שלב ב', זה כבר אחרי שחיים בעולם שאי אפשר לקרוא בו שימות אחד לשני. מה זה והשבטי חיה רעה מן הארץ, אומר רבי שמעון בר יוחאי? כשאתם תחזרו לעשות את חוקותיי ואת מצוותיי ושוב תהיו בפלטים של מלך כמו בגן עדן, אז כבר עוד פעם נמר עם גדי ירבץ ואריה ובקר יאכל תבן. למה הנמר לא רובץ עם הגדי? ההבטחה של המשיח שנמר עם גדי ירבץ זה לא שישתנה משהו במציאות באמת, אלא שהמציאות תחזור למצב הטבעי הראשוני שלה. אלא שהאדם קשה לו לחיות במציאות הזאת שהוא נמצא בפלטין של מלך. כי כשהוא נמצא בתוך אוהל מועד, הוא מבקש לברוח. ואז הוא מבקש את פרשת המרגלים. כל התורה עד הר סיני מסתיימת בפרשת בחוקותיי, שמתארת את ארץ ישראל שתיראה בשלימות המצוות שלה כאותו גן עדן גדול של והתהלכתי בתוככם. לא שהחיות הרעות זזות הצידה, אלא שרעת החיות מתבטלת, כי האדם חוזר להיות מה שהוא. פרשת ערכים שמסיימת את כל הספר היא איזשהו נספח שבא ללמד איך מממשים את הרעיון העצום הזה בינתיים כאן במציאות.
יש לך כוח משפטי להכיל קודש על חפץ, על דומם, על בהימה, על אדם, על עצמך. אם אתה קורא לו בשם וקובע לו ערך של קודש. ספר במדבר מתחיל את השלב הבא עלה. איך יוצאים מההר אל המדבר ונמצאים בתוך אוהל מועד. ואז יש לכל אחד את שמו האישי וכולם הם מרכבה לשכינה. אז מגיעים לויהי בנסוע ואז לויהי העם כמתאוננים ואז הנחיתה הגדולה שבה בעצם האדם מבקש לצאת מאותו פלטין של מלך. המתח הזה בין האידיאל המופשט של האדם לחזור לחיים טבעיים לחלוטין, שהוא והקודש ברוך הוא מטיילים יחד בגן עדן. איך הביטוי של רש"י, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מתפחדים ממני. אפשר לא תהיו מתייראים ממני? כך שואל שם רש"י מיד, כלומר זה יהיה בכלל בלי שום תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. השאיפה הגדולה הזאת והמתח הגדול שהם הציר שהאדם נוסע עליו כל הזמן, והפער בין שניהם, הם החיבור של ספר ויקרא בהר סיני וספר במדבר, במדבר סיני באוהל מועד. רק כאשר כל המהלכים האלה מסתיימים, מגיעים בסוף לאותה הברכה הגדולה שמסתיימת בסוף, אחרי והתהלכתי בתוככם, בבעולך אתכם קוממיות. איך אומרים חז"ל על הקוממיות שמסיים את הברכה? בקומתו של אדם הראשון. באותה קומה נורמלית, שאתה הולך בפלטין של מלך, ולא יוצר עולם חצוי, עולם כפול, שבו אתה חי בקומה אחת ונמצא בחלק הקודש בורחוי שלך בקומה אחרת. כששתי הקומות מתחברות יחד, מגיע האדם לאותו סיום, לאותו סי, שבדרך אליו, במתח בדרך אליו, נמצאים 40 שנות המדבר בין המפקד הראשון במספר השימות המפקד האחרון בלי מספר השימות אחרי 40 שנה. אין לך שם שמקיף יותר את הספר מהשם שמציין את שני המפקדים, את המפקד של העם שהולך כמרכבה לשכינה ואת המפקד של העם שביקש קצת להתרחק וביקש לשלוח מרגלים ויכול להמשיך ללכת כלפי חוץ אותו דבר, אבל לא עוד במספר שמות. ערב טוב.